זה שתי שורות לפני סוף העמוד. אמר לי רב נחמן לרבי יצחק. מי שמיע לך אמת עתה בר נפלי. כן, צדיק וב עמוד ב', כמעט בסוף העמוד. אמר לי רב נחמן לרבי יצחק. מי שמיע לך אמת עתה בר נפלי. האם שמעת מתי יבוא בין הנפלים? אם אתם אומרים על מישהו נפל שכמוך, ביטוי מגונה, נכון? להגיד על מישהו שהוא בן של נפל, יותר גרוע. בן נפלים גרוע בריבוע, נכון? והוא אומר, מתי יבוא בן הנפלים? אמר לי, מן בר נפלה, מי זה בן הנפלים? אמר לי, משיח. אמר לי, משיח, בר נפלה קרית לה? אתה קורא למשיח בן נפלים? זה לא מכובד, מלך. כן? אמר לו, אין, באמת כן, מה אני אעשה? דכתיב, שרי כתוב, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. אז אם כן, סוכת דוד היא נופלת. מה זה נופלת? נפל, בן נפלים, בר נפלה, כן. נפילים, ולא אותו דבר. נפלים ונפילים זה שני דברים שונים. נפלים זה נפלים, ונפילים זה נפילים. זה אותו דבר בכלל. כן. מה?
זה סוכת דוד. כן.
כן, אנחנו צריכים להבין למה הוא מתכוון. כדי להבין, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. א', לקרוא, ואחרי זה להסביר. ויש לנו קושי טכני, אנחנו לא מסוגלים להסביר תוך כדי שאנחנו גם קוראים. זאת אומרת, זה חיסרון, אבל זה מה שיש. אז מה זה פה הסיפור הזה של בר נפלה? כשיש נפל, הכוונה שרצו שיהיה ולד, אבל זה לא הלך, נכון? לא הצליח. היה מתוכנן, לא הצליח. זאת אומרת שיש בעולם מה שנקרא אכזבות. מדי פעם יש תנועות לבריאות, יש תנועות אנושיות גדולות שמטרתן להביא גאולה לעולם. הרבה, נכון? והם נפלו והפילו, לא הצליח. למשל, הקומוניזם לא הצליח. למרות שהקומוניזם היה תנועה משיחית ללא שום ספק. תנועה שסברה שבידה לגאול את העולם. וגם יש הנצרות. חשבה שמביאה גאולה לעולם, לא הצליח. ואפשר לומר, בכל דור ודור קם איזשהו זרם רעיוני, מחשבתי, שחושב שהנה הוא מצא את הפתרון כיצד לגאול את העולם, וזה לא הולך. למשל, תהליך השלום, גם כן. יש אמונה כזאת שאנחנו נצליח להביא תיקון לעולם על ידי הקמת מדינה פלסטינאית. לא הולך. כל פעם יש איזשהו רעיון שעולה, נכשל. מה קורה בסוף עם המשיח? הוא מצליח. מה ההבדל? אז מה עם כל מה שנכשל? כל מה שהיה? הלך לאיבוד? מבין את השאלה שלי? מבין את השאלה שלי? אלא מה? דרכו מצליחים כל הנפלים. זאת אומרת, הוא מלקט ניצוצות ערכיים מכל התנועות שנכשלו. אז הוא התוצר של ההפלות המשיחיות. הוא בר נפלה. הוא בן של נפלים. מה זאת אומרת הפוך? לא הבנתי, איך הוא בא?
לא בדרך הייסורים. לא בדרך...
איך הוא יכול לבוא?
יבוא את העניין הזה שהוא...
אבל כדי שהוא יבוא, הוא צריך לבוא מכוח משהו. הוא בא מכוח השאיף... מה?
יבוא מכוחו?
מכוח עצמו? מי הוא בכלל? זה שאלה, האם המשיח הוא בכלל מישהו בעל ערך עצמי? המשיח הוא רק הגילוי מילטה, הוא התוצר של כל מה שיש. כן? אין לו מעצמו כלום. אומרים, אפס בלתך, לימות המשיח. רק הקדוש ברוך הוא פועל, המשיח אפס. כלום. כן? כלומר, למשל, המשיח, המקצוע שלו זה מלך, נכון? כן? על הכרטיס ביקור שלו כתוב, משיח, מלך. נכון? ומכוח מה המלך מולך? קובי, תענה בבקשה. מי ממליך מלך? מי נותן לו את הסמכות? יפה. זאת אומרת, אתה אומר דבר יפה מאוד. זאת אומרת שהמשיח הוא אדם שכוחו הוא לא מעצמו. אלא מה שאחרים נותנים לו. מבין? זאת אומרת, זה לא... הוא לא איזה יצור פלאי. הרי פוטר כזה, שנפל מהשמיים. אלא הוא התולדה של מה שיש. אז ככל שמה שיש יותר מבורר, ככה משיח יותר בא.
אוקיי, אז למה לא, אז למה העם,
לעם יש עיניים? במשך דורות, זה אלפי שנים אני מדבר, כן. בגלל שאנחנו פועלים בשיטת ניסוי וטעייה. אפילו ילד שלומד ללכת, הוא לומד ליפול קודם, נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם אם אתה לא כולל את האפשרות של הטעות. למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם?
כי...
למה לא מההתחלה? זו אותה השאלה, נכון? לא, אתה שאלת למה הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, אחר כך הוספת למה לא מההתחלה. אני חושב שחזרת על השאלה. אז זאת אומרת, אתה שואל פעמיים את אותה השאלה כי זה קשה. בסדר, כדי שזה לא יהיה קשה, תן לי פשוט לענות, ואז לא תצטרך לשאול פעמיים את אותה שאלה. התשובה היא שריבונו של עולם רצה לגלות את מלכותו בכל. בכל משלה. עכשיו, מתי מתגדל שמו של מלך? האם כשאוהביו מקבלים את מלכותו, או כשמתנגדיו מקבלים את מלכותו?
מתנגדיו.
אם כן צריך שיהיו מתנגדים. אז הוא מייצר את הניגוד, כדי לגלות שמתוך הניגוד מתקדש שמו. יתרון האור מתוך החושך.
והזכירו את זה לעתיד לבוא? כי הבני אדם...
זו שאלה יפה. האם כל הייסורים שהיו ייזכרו?
כן, אנחנו כמו שראינו במצרים. כל מה שקרה במצרים, כל הניסים הגדולים וזה, בסוף מה יצא עגל.
יצא עגל, זה נכון. כן. לא, אבל המטרה היא, באחרית האחרית של הכל, ללקט את הכל. או, לקט את הכל, ואז גם הייסורים שהיו מקבלים משמעות אחרת, המסתכל עליהם אחרת. זה מה שכתוב, ואמרת ביום ההוא, עודך השם, כי ענפת בי. ישוב אפך ותנחמני. כן, אז מה, אנחנו נודה על הצרות שהוא עשה לנו, לא על הגאולה שעשה לנו. אנחנו נודה אפילו על הצרות. אבל אז יהיה לנו מבט לראות איך הצרות, היה להם משמעות. כעת אנחנו לא יכולים להגיד דברים כאלה. על השואה אתה יכול להגיד שזה היה טוב, השואה זה היה רע. אבל, בעוד כמה אלפי שנים, יהיה לנו עיניים לראות. כן. כן. משהו כזה, כן, זה שעשועה. זאת אומרת, זה טוב מאוד. כי למשל, אם אתה רואה ילד שבונה איזה בית מלגו, אחר כך הוא שובר אותו. אם אתה חושב שזה בית אמיתי, אתה אומר לעצמך, וואו, זה נורא. אם אתה יודע שזה רק משחק, זה בסדר. כן. יפה, שאלה נפלאה. אתה אומר, המשיח, הרי... תמיד, כל התנועות המשיחיות, הניתוח הוא מעניין. זאת אומרת, כל התנועות המשיחיות שהיו בעולם, כל תנועות גאולות עולם, נכשלו. למה? בגלל שהיו יחידים שלא היו מוכנים לשתף פעולה. ולמה הם לא היו מוכנים לשתף פעולה? כי הם לא רצו ליפול לתוך הפח של הטוטליטריות. אני רוצה שמישהו יגיד לי מה לעשות. אז גם, והנה יבוא המשיח, גם הוא מנסה לכפות. אם הוא קופה, אז גם הוא ייפול. נכון? מה זה מחייב, אם כן? שמה תהיה המדיניות של המשיח?
לא יכפה.
מה? שהוא לא יכפה, כתוב שהוא כופה. אלא, צריך להבין מה זה כפייה. הכפייה, יש הבדל בין לכפות ובין לעשות. לעשות זה כנראה להכריח. כן? וכמו שנהוג לומר במכון מאיר, במכון מאיר אין כפייה, יש רק מכריחים. אבל הייתי אומר שזה הפוך. המשיח לא מכריח, הוא רק כופה. זאת אומרת, הוא מאפשר לכל אחד לגלות את עצמיותו. במילים אחרות, המשטר האידיאלי הוא משטר שבו יש התאמה בין הכלל לבין הפרט. אני אסביר למה אני מתכוון. יש שתי שיטות איך לספור אנשים. יש שיטה שאומרת, יש כאן בעיר הזאת 275,836 בני אדם. מספר. אפשר להגיד, לא, מה פתאום מספר? יש פה יוסי ואיציק ויולנדה ושפרינצה ודוד. נכון? כל אחד עם השם שלו. בתפיסה הראשונה, המספר הוא כללי. הוא לא אכפת לו מי אתה. זה משהו כללי, קופה, קולקטיביסטי. בשיטה השנייה, זה אינדיבידואליסטי מאוד. כל אחד ואחד הוא עולם בפני עצמו, ואין הדדיות. כשהתורה אמרה לספור את בני ישראל, אמרה שצריך לספור את כל בני ישראל במספר שמות. גם במספר וגם בשמות. כלומר, זאת האומנות של המשיח, למצוא דרך שאף על פי שיש זהות קולקטיבית, עד רבה היא מתחזקת מכוח הפרט. והפרט מכוח הכלל. לא? כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך ככלל. זו עבודה לא פשוטה. אבל זה גם נוגע לשאלה של אופי המשטר של המלך. מלך, יש שני סוגי מלכים. יש מלך כמו למשל הצאר של רוסיה, או ביסמרק, אני יודע מה, או כל מיני כאלה, ויש מלכת אנגליה. מלכת אנגליה היא השליט של אנגליה. יש לה בכלל יכולת להגיד למישהו משהו? שום דבר. אבל היא המלך, היא המלכה. כן? אומר הרב קוק שהמלך המשיח זה אותו הדבר. זה כמו, כלומר, העם יתעלה באופן כזה שהוא לא יזדקק לסמכות כופה. אז למה המשיח? קישוט. מה זאת אומרת קישוט? אומר, הרב קוק לא אומר את המילה קישוט, הוא יותר עדין ממני. הרב קוק אומר, זה כמו שהבן שהתבגר, והוא מנהל את כל העניינים של החיים שלו, זה לכבוד לו שהאבא הזקן יושב בסעודה ונותן פקודות. זה כבוד. זה לא כפייה. כן. מה אתה מתכוון? שהמלך הוא, כן, דמות לחיקוי, כן. אבל זה תמיד התפקיד של הזקן בחברה. התפקיד של הזקן איננו לנהל את העניינים, אלא להוות כמין נשמה, מקור השראה. כן. מה אתה אומר?
מה שאתה אומר, אז צורת משטר האידיאלית זה שילוב בין קומוניזם
לאנרכיזם. כן, שילוב בין קומוניזם לאנרכיזם זה המשטר האידיאלי. הקפיטליזם גם הוא יש לו חוקים קופים. אתם יודעים במובן הכלכלי? אז תגיד, ליברליזם אינדיבידואליסטי. כן, כן, לפי זה, כלומר, כל דבר שהוא איחוד המידות הוא חיובי מבחינתה של היהדות. כן.
לגבי המלך, כישות. רואים כל מיני מקומות בעולם שמלכים כאלה, שמלכות כאלה שהם באמת כישות, שאין להם שום השפעה טכנית על הניהול של המדינה, כל השם... העמים בדרך כלל לא כל כך רוצים את זה, זה
בזבוז
כסף, למה צריכים את זה, סתם...
כן, העובדה שממשיכים עם זה.
נכון, ואתה תראה שזה לא מתחיל
להיות
יותר ויותר אנשים, נגיד באנגליה למשל,
גם שם. נו, ו... ובכל זאת זה ממשיך.
כן, נכון, אבל זה לאט לאט, אתה רואה שיש...
זה לאט מאוד, נהלם.
אבל המגמה היא ברורה, שאנשים יותר סולדים...
כן, אנשים, אבל זה בעיה שאנשים סולדים, כי זה אומר שאנשים הפכו להיות פונקציונליים. זה פרגמטים בלבד, רק איפה שיש תועלת טכנית, מעשית. למה עדיין מלכת אנגליה היא מלכה באנגליה? כי מרגישים איזה משהו מיסטי מסביב לאישיות שלה.
אמירה זה ששלטון צריך להיות משהו פרקטי, כאילו.
רק פרקטי. זה נפילה של החברה שהיא רק פרקטית.
כשהשלטון...
ממילא, זה גם צריך להקרין על השלטון. כן. עוד לא הגענו לסוכת דוד הנופלת, רק הסברנו בינתיים מה זה בר נפלה, כן. מה אתה רוצה?
כן, יש עוד חלק שני לשאלה שלו. אלו שטוענים שהתמות שהם נשאלו, תמיד טענו שטבע האנושי, שיש איזשהו קם בטבע האנושי, שהם אומרים שזה, הם אומרים לדוגמה למצרים, אומרים ש...
חטא הקדמון. כן, נו.
אז כשמשיח הגיע ואנחנו נרצה את שלטונו, זאת אומרת שאנחנו נתקן את הטבע שלנו.
שאלה יפה. הרי כל ידי שנכשלו, תמיד יש להם את מי להאשים, נכון? את מי הם מאשימים? את הטבע של האדם, את הטבע. כן, יש כל מיני דברים, כלומר, זה תמיד, או למשל, כשמאו צטונג, צריך להסביר למה השיטה הקומוניסטית לא עובדת בסין.
הוא אמר ציפורים.
מה?
ציפורים, ציפורים אכלו לו את הראש. הם הציעו כל הציפורים בסין לא עובד. היה, הם משוגעים, הם הרגו ציפורים במיליונים.
למה הם הרגו את הציפורים?
כי אורז לא צמח.
כן, אני ראיתי ראיון עם מאו צטונג, אז הוא אמר שזה שרידי המשטר הקודם. כן, תמיד, יש מישהו להאשים. כלומר, יש מישהו שדפק את המכונה, סבוטאז'. כן, ברוסיה, כל פעם שמשהו לא הלך, אמרו, היה פה סבוטאז'. ואגב, הם צדקו, תמיד היו האחראי על המערכת, באמת היה מודה שזה הוא עשה סבוטאז', נכון? לא, הוא מודה, יש לנו הודעות כתובות, חתומות. שהם הודו, שהם עשו סבוטאז', נכון?
שבו למעצמות.
למשל, בריה. בריה, כשחיסלו אותו, לפני שחיסלו אותו, החתימו אותו שהוא בכוונה הרס את המערכת של הגולג. כן? לא, אז אם זה ככה, אז הם צדקו. אז בקיצור, מה עושים בימות המשיח, אתה שואל? מה, בימות המשיח, צריך שיהיה תיקון בטבע של האדם. איך? התורה אומרת, ומלתם את עורלת לבכם, נכון? ועורפכם לא תקשו עוד, וגם כתוב, ומל השם אלוהיך את לבביך. ברית מילה, כשמלים, מורידים משהו מן הגוף, נכון? משהו, זה לא חוזר, אלא אם כן יש מחלה או משהו כזה, בעיקרון, זה לא אמור לחזור, העורלה. זאת אומרת שיש שינוי בטבע האדם. יש שאלה, איך השינוי הזה יעשה? נחלקו בזה רבותינו, הרמב״ם, והרמב"ן. הרמב"ם הוא אדם מאוד אופטימי. הוא אומר, ברגע שמגיעים לצורה השלטונית האידיאלית, אז כבר הכל מגיע לאיזון, ואז אין הידרדרות. זה מה שטוען הרמב"ם. אתה עושה ככה, למה? כי אתה אומר, יש תמיד משהו בלתי צפוי, נכון? אבל הרמב"ם היה מאוד מאוד אופטימי. הוא האמין שהעולם זה כמו מטוטלת. שהיא כל הזמן זזה, אבל ברגע שהיא מגיעה לנקודת האמצע, היא לא זזה יותר. כן? ככה הוא הבין. הרמב"ן פחות אופטימי, ביחס לטבע האדם, הוא אומר שבסופו של דבר, באחרית הכל, תהיה התערבות אלוהית בטבע האדם, להסיר ממנו יצר הרע. זה קצת מאכזב.
זה מאוד מאכזב.
זה, כן, בסוף, אתה עושה הרבה, 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 אבל בסוף, הצ'ופצ'יק האחרון, אתה לא מסוגל. זה, זה עזר. אלא אם כן, נאמר. מה כיף? לא, זה לא כיף בכלל. זה אומר בעצם שאין משמעות למפעל שלך.
אבל זה מה שגם, התקופה האלה, שרקי אבות, שנפתחו חכמים גדולים,
כן.
הלך כבוד
מהעולם. כן, נו, אז מה? למה? כלומר, בטלו האשכולות, זה. בטלו האשכולות, מי שמת, יוסף בן יועזר, בטלו האשכולות. אבל לא הבנתי מה אתה רוצה לומר בזה.
אתה רואה שאתה לא יכול לסמוך עליו, על האדם.
אז אתה אומר, אז אתה מסכים עם הפסימיות הזאת. אבל אם אתה מסכים עם הפסימיות, יכול להיות שאתה אדם מעשי. שאתה אדם פרגמטי, אבל הבעיה היא שזה אומר שבעצם הבריאה כולה היא כישלון. זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא לא הצליח לייצר עולם שלוקח אחריות על עצמו.
כי הקדוש ברוך הוא ככה ניהל את העולם.
אז אתה אומר, אז
בעצם...
יפה, יפה. אז אתה אומר בעצם שהעולם הוא רע. זה מה שאתה אומר. בסדר, לא משנה מה, איזה מין טענה זאת, אבל קודם כל נושא להבין מה אתה טוען. אל תפחיד אותו עם ההדבקות. אתה אומר בעצם שהעולם הוא רע.
לא, אני אומר שהעולם הוא טוב, אבל חייבים פה את ההתערבות של הקדוש ברוך
הוא. זאת אומרת שהוא רע. כלומר, אם חייבים התערבות של הקדוש ברוך הוא, סימן שמעצמו הוא לא יכול לדפוק טוב, נכון? זאת
אומרת,
זאת אומרת שבלי ההתערבות זה לא הולך. זאת אומרת ש...
לא, אני אומר עובדות, אני לא...
אז בעצם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כמו אבא טוב, שלא סומך על הילד שלו. ואז הילד לעולם לא יגדל. נכון או לא? זה נכון, זה מה שזה אומר. זאת אומרת, אתה אומר, אתה כאיש חינוך, אז אתה אומר, תראה, אני מכיר את טבע האדם, אני יודע שתמיד מוכרחים איזשהו להתערב. כן? זה מה שאתה אומר. אז אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, עולם דפקטיבי, שבעצם אין לו תקווה. כל הניסיונות שלנו לתקן את העולם, זה בעירבון מוגבל, וסופו של דבר, בלי שהקדוש ברוך הוא יתערב, זה לא ילך. זה מה שאתה אומר, נכון? נכון. עכשיו, זה קצת פסימי. כלומר, זה אומר שיש בסופו של דבר כוח שהוא חזק מאוד במציאות, זה כוח הכישלון, והכוח הזה הוא יותר חזק מכל ניסיון אופטימי. נכון? זה מה שאתה אומר.
כן ולא, כי עוד פעם, בסופו של דבר, כשהגענו אותנו, אנחנו הקדוש ברוך הוא.
יגאל אותנו. אז זאת אומרת שאני לא יכול לגאול את עצמי.
אני לא מדבר על
הפרט. יש חנוכה. לא משנה, העולם. העולם, אתה אומר, גם העולם לא יכול לגאול את עצמו.
העולם הוא יותר בעייתי.
נכון, זהו. ולכן, בעצם, יש לך גישה פסימית אל העולם של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר על עולמו, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ואתה אומר, לא כל כך. כמעט טוב. נכון, אז אתה אומר שהטוב מאוד הזה, זה היה פשלה. כי במציאות זה כמעט טוב מאוד, אבל יש איזה משהו כל פעם צרטב, נכון? נכון, לא, אתה מבין את הבעיה שלי? שבמוחלט... לא, 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 זה מאוד חשוב, הדיון הזה הוא לא דיון פשוט, הוא דיון באמת רציני. אנחנו רוצים להבין, בסופו של דבר, לאן הכל הולך. האם הכל הולך לטובה? האם אפשר לסמוך שעל הבריאה? זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יצליח ליצור בריאה העומדת על רגליה? עם כוח עצמה או לא. בכלל, המושג בריאה, מה משמעותו? כשאתה מדבר על בריאה, אתה מדבר על יצירת מישהו שהוא לא הבורא. נכון? כשהקדוש ברוך הוא בורא. הבורא הוא לא הנברא. אתה מסכים איתי? זאת אומרת, הנברא, אם יש תוכנית של בריאה, זה כולל את זה שהנברא יצליח לקנות את עצמאותו. לפי דבריך זה בעצם אין איזה סיכוי. אתה בעצם קצת כמו הרמב"ן. כלומר, אתה הולך כמו הרמב"ן. אין. עכשיו, שאלה היא מי צודק? הרמב"ם או הרמב"ן?
שניהם.
זה נכון, אבל איך? איך אפשר שגם הרמב"ם, שאומר שבסופו של דבר החוכמה תתרבה בעולם, וכאשר יש חוכמה, אז אין יצר הרע, לעומת הרמב"ן שאומר, אל תסמוך על זה, אני צריך שהקדוש ברוך הוא יתערב בסוף.
אז שאני נראה שבקטע הפרטי יש גאולה?
רגע, רגע, אתה כבר הבנת את השאלה. אתה כבר הבאת את כל הקושיות, כל ההשקפת עולם שלך. עכשיו, תן לי גם קצת להגיד משהו, נכון? גם לי מותר, ואני גם שותף לשיעור הזה. כן, התשובה היא שההבחנה שאנחנו עושים בין הרצון של הקדוש ברוך הוא לבין הרצון שלנו, היא הבחנה זמנית. בבוא הזמן מתברר שרצוננו ורצונו הם רצון אחד. ממילא לא צריך להכריע בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אני אסביר את זה דרך סיפור אחר ואז תבין על מה אני מדבר. כתוב, תקע בשופר גדול לחירותנו. אז ממי אנחנו מבקשים לתקוע? מהקדוש ברוך הוא, לא מעצמנו, נכון? מצד שני, כתוב בנביא, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. אז מי יתקע? לא כתוב. לא כתוב נתקע בשופר גדול. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא יתקע. כתוב יתקע. יתקע על ידי מי? על ידי שמישהו יתקע. אומר רבי צדוק מלובלין, כי לעתיד לבוא יתברר ישראל וקודשה בריך הוא חדו, אז לא משנה מי התוקע. בסדר? או כמו שהשאלה, כן עשה את המנורה, ולא כתוב מי עשה. מה אומר רש"י? כן עשה, מי שעשה. לא ברור. אז הקדוש ברוך הוא, זה משה, זה אהרון, זה בצלאל, מי עשה? אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול להצביע. כי הדברים נעשים. כלומר, יש איזה מין דיאלקטיקה בהיסטוריה, איזה מין מהלך כזה של יחסי גומלין, שגורם שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ואנחנו, זה בעצם אותו הדבר, מבחינת הפעולה, מבחינת הרצון. מובן? ולכן, בבוא הזמן, יש אפשר לומר, מילת הלב שנעשית מכורח הנסיבות. לא על ידי הופעה, לא כמו שזה מצויר ברמב"ן כהתערבות חיצונית, אלא זה התערבות מבפנים. משהו מבפנים משתנה בן. מובן? כן, בבקשה, איתי. לא, איתי זה מי שמאחוריך, אבל לא משנה, גם הוא ידבר אחר כך. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, זאת אומרת, אם יש שינוי משקל, כן, כמו
שהרמה אומר,
אז זה
תקוע. נכון. זה
נצחי. אין זוזה.
נכון.
אז איך הדברים
זזים? לא יזוזו.
אז זה מצב סטטי?
נכון.
מקובע.
נכון. ככה הרמב״ם. לפי הרמב״ם, העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא נצחי. אלא בינתיים הוא עדיין לא גמר את התהוותו, כי יש עדיין מלחמות, יש עדיין בערות. אבל כבר כשתרבה החוכמה בעולם, כבר לא יהיו מלחמות, לא תהיה בערות, יהיה שלום עולמי לעול מעט וזהו. ולא יהיה עסק העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד. נכון?
זאת אומרת שכשאנחנו נגיע, בעצם שהוא משתה, זה כשאנחנו נגיע בעצם לתכלית, שזה בעצם מצב מסוים.
של... נכון, של דעת השם. זו דעת הרמב״ם. כן. בבקשה, איתי. השלום זה טוב. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. שהנס זה לא דבר חיובי. אלא אם כן המציאות כולה מתעלה למדרגת הנס. ואז זה לא דבר לא טבעי, כיוון שזה הטבע. זה טוב. זה שהמדינה הוקמה בדרך הטבע, זה סימן שהתבגרנו. שאנחנו כבר לא זקוקים לטריקים כאלה. כן? בבקשה.
כיוון שזה לא קרה, ההתאבדות הזה, זה הוכחה לזה שכל התנועות האלה משיקיות, הם נכשלו.
כיוון שלא קרה מה?
התאחדות הזה
בין הרצון שלי לרצון של הקדוש ברוך הוא. זה הולך ונעשה.
זה הולך ונעשה. אבל אלו שטענו שיש לנו את האמת, השיטה שלנו עובדת, כיוון ששם זה לא קרה דבר כזה.
זה סימן שזה לא היה הזמן. זה הקדמת הזמן.
אבל לפעמים זה ממש מגיעים לאיזשהו הצלחות מקומיות כאלה. במקום מסוים.
כן, ולכן, אז יש קצת הצלחה, וזה בדיוק התפקיד של המשיח להעלות את זה. אני בדוגמה, הקומוניזם. האם נשאר מהמהפכה הקומוניסטית משהו ראוי לשימור? התשובה היא כן. הרגישות לזכויות הפועלים, למעמד של העמלים, מה שנקרא סוציאל דמוקרטיה, זה נשאר. אז זה לא הלך לריק. כן? בבקשה.
אפשר יהיה לתאר את הדבר הזה כשותפות בין הקדוש ברוך הוא לאדם?
בול.
מה?
זה בול זה. כלומר, הייתי אומר, שנייה אחת, לפני שאתה משאיר. יש בעולם היום מאבק בין שתי השקפות עולם, זו של המערב וזו של האסלאם. המערב שם את האדם במרכז, זה מורשת הפילוסופיה. האדם במרכז הכל, אלוהים מסולק. האסלאם שם את אלוהים במרכז, האדם מסולק. מה היהדות? דיאלוג.
אם זה ככה, אני פשוט מנסה לדמיין את זה, כמו מסע על גונקות שהקדוש ברוך הוא בצד אחד והאדם בצד השני. כן?
נו.
אז לא עליך ולכה לגמור, ואתה חופשי לבטל ממנה.
אין אתה בן חורי לפעד.
ולעתיד לבות. מה הוא צריך להסיר? אם אני עושה את שלי ועושה את שלו, מה יש להסיר? איזה עורת לב צריך להסיר בסוף?
אז זה מה שאני מסביר. יפה, יפה, יפה. אז הבנת בדיוק מה שהתכוונת? זה בדיוק מה שהתכוונתי. שהסרת עורלת הלב איננה פעולה חיצונית, אלא פעולה פנימית.
אבל למה היא באה? אם אני עושה חלקי כמו שצריך, והוא עושה חלקו כמו שצריך, בשביל מה צריך להסיר?
השאלה היא מה גורם לי לעשות כמו שצריך. הרי במציאות האנשים לא עושים מה שהם צריכים. הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה שלו, ואדם לא. נכון? הקדוש ברוך הוא עושה 100%, אנחנו עושים 90%. תמיד יש איזה 10% שדופקים את העסק. נכון? טוב. אם כך, מובן למה קורה לו בר נפלה. כן, בר נפלה קרית לה. אמר לי, אינד, יכתיב, ביום ההוא הקים, מה אתה רוצה? המזרח זה מצד... זה, זה.
סין,
בכל... כן, מה אתה רוצה מה? איפה הם שמים את אלוהים? אלוהים והאדם, אצלם זה אותו הדבר. לא. אין שם תנועה. אין פה דיאלוג. למשל, אם אני ומי שאני אוהב, אנחנו אותו אחד, זה כבר לא אהבה. זה סטטי.
זה
ההתעלמות
בעצם של הרצון, של הבודהיזם?
לא, זה דיברתי על הטאויזם דווקא.
לטאויזם?
כן. כן. טוב.
ואין להם בעצם מה להגיד?
יש להם מה להגיד, יש להם להגיד שלא צריך לעשות כלום. זה עבור הסיני, הקבוע והעומד הוא האידאל. עבור המערבי, יש מושג של קדמה. אני אתקדם למשהו.
אז איזה ניצוץ אנחנו מקבלים מהמזרח?
מה אנחנו מקבלים מהמזרח? הרבה. למשל, השלווה. יש פה שאלה. שלום הרב. הרבה רבנים אומרים על המשיח, לא מלכות של בני אדם, אלא מלכות השם. כלומר, הם לא מייחסים למשיח עניין הקשור לאומה, אלא משהו פלאי שבא מלמעלה. מה לענות לאותם האנשים? שהם צודקים. צריך שהמלך יגלה את מלכות השם. אלא מה? אותם האנשים חושבים שסתירה בין המלך למלכות השם. ולכן הם אומרים, לא רוצים מלך, רוצים את הקדוש ברוך הוא. ואינם מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעמיד מלך. הרחבה. יש יהודי חשוב, הרבי מסתמר, זכרונו לברכה, שהוא טען שהציונות היא חטא. למה? לא בגלל שהיא חילונית, כפי שטוענים אסכולות אחרות בעולם החרדי. טענתו של הרבי מסתמר היא שהציונות אסורה במהותה, כי כל מלכות היא מרידה בשם. אסור להעמיד מלכות. כי המלכות זה חציצה. או שהקדוש ברוך הוא המלך, או שהמלך הוא המלך. זה לא יכול. כן, זה הטענה. כלומר, כל מלכות היא מרידה במלכות שמיים. ולכן, אם המדינה תהיה מדינה דתית, זה עוד יותר חמור. כי כשדתיים עושים עבירה, אין להם שום התנצלות. כן? כלומר, זה שהיא חילונית, זה עוד איך שהוא מציל אותה. כן? אבל מדינה, מדינה בכלל, וכל וחומר דתית, זה מרידה מלכות שמיים שאין כמו. זאת הטענה שלו. המלכויות שהיו. זאת אומרת, מה שהיו לנו מלכים, זה כל פעם שהיה על פי נביא. כדי שהוא שלח נביא, והוא עמיד את המלך. זה דבר זמני. הגויים יש להם מלכויות, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם מלכות. אבל לנו, שאנחנו עובדי השם באמת, אסור לנו להעמיד מלכות, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא שולח את משיחו. אבל סתם ככה להעמיד מדינה, אסור. אני אומר שזה נכון מה שהוא אומר. הטעות היא רק דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להקים מדינה. כלומר, זה אחת ממצוות התורה, להעמיד מלך. יותר נכון, להקים מדינה, זאת אומרת ש... עוד תודה רבה. הקדוש ברוך הוא ציווה לכבוש את ארץ ישראל ושתהיה הארץ הזאת בידינו ולא ביד אומה אחרת. זו דעת הרמב"ן. אנחנו פוסקים הלכה כרמב"ן והוא פוסק הלכה כמגילת אסתר שחולק על הרמב"ן. ברור? אבל הטעות שלו זה לחשוב שהלכה כמו מגילת אסתר. אבל האינטואיציה העקרונית היא נכונה. מובן? עכשיו, למה דיברנו על זה? בגלל הטענה פה שהועלתה. כן, שבני אדם צודקים, מרגישים שהמשטר הפוליטי מהווה חציצה בפני מלכות שמיים. וזה אמיתי. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא מצווה על כך. אבל אם הקדוש ברוך הוא מצווה על העמדת מלכות, צריך שהמלכות תפעל באופן שהיא משקפת את מלכות השם. ולכן אמר הכתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אם כן, יש מצווה לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ויחד עם המצווה הזאת, לזכור שהשם הוא הנותן חיל. מובן? כן. ולכן הרב צבי יהודה קוק, היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות. כדי לקיים, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, מה אתה אומר?
מה קצת מרמרו על השואה?
מה זה קשור לנושא? זה נושא אחר. הם אמרו דברים, אבל זה לא הנושא כעת. לכן אני מוכרח, כדי שהשיעור יתנהל באופן מספיק זריז ומהיר, לא להתייחס לשאלתך היפה. כן. לא, עצם המנהיגות. ראש ממשלה לא יהודי, ודאי שזה יפריע לו, כי זה עדיין מדינת ישראל. אם מדינת ישראל חלילה לא הייתה, והיה פה שולט מישהו זר, זה לא מפריע לו. אבל אם זה מטעם העם היהודי, שאיזה גוי שולט, זה יפריע לו מאוד, כי זה עדיין מדינה יהודית. גם אם ראש הממשלה הוא לא יהודי. מובן? כן, בבקשה. אגב, אני רוצה להגיד בנושא הזה, שזה השלכה לגבי דיני שמיטה. ידוע שהרבנות הראשית, כל פעם שיש שמיטה, מסדרת דרך לעקוף את מצוות השמיטה על ידי מכירת הקרקעות, נכון? לגוי. יש טענה, יש הרבה טענות נגד זה. אחת הטענות היא שהמכירה אין לה תוקף. למה? בגלל שהיא סותרת מה שכתוב בתורה, לא תכונן וכל דברים כאלה, שאין למכירה הזאת תוקף. על זה יש ויכוחים. הרבי מסתמר אומר דבר מעניין. הוא אומר, גם אם היינו אומרים שהמכירה היא תקפה, זה היה לפני שהייתה מדינת ישראל. אבל עכשיו שיש מדינה יהודית והשלטון הוא בידי יהודי, אז גם האדמה שמחרת לגוי היא של יהודים, כיוון שהמלכות היא של יהודים. ולכן אפילו לפי מנדה אמר שההיתר מכירה היה עובד, במקרה הזה שיש עכשיו מדינה מצד המלכות זה לא עובד. יוצא לפי זה שגם קרקעות שלא נמכרו לערבים אלא היו שלהם מלכתחילה, גם הן חייבות בשמיטה לפי זה. עכשיו רגע, זה מעניין מאוד, כי זאת בדיוק הטענה של הרב גורן נגד היתר המכירה. זאת אומרת שיש אצל הערבים מסתמר הכרה בממשות של מדינת ישראל כמלכות, ולכן זה אסור. מה שאין כן לפי החזון איש, מדינת ישראל אין לדין מלכות בכלל. זה סתם איזה חבורת שודדים שהשתלטו על השטח, אין לזה דין של מלכות. כן? אבל אצל רבי מסתמר, מדינת ישראל היא מלכות. בדיוק, לכן אני אומר, לפי זה, שנכון, זאת אומרת שהרב קוק והרבי מסתמר, ביסוד התיאורטי הם הכי קרובים. כי גם הרב קוק וגם הרבי מסתמר מכירים במדינה כמלכות, רק שהאחד אומר זה עבירה והשני אומר זה מצווה. אחד אומר זה גאולה, השני אומר זה תחיית הגאולה. אבל הם שייכים לאותה קטגוריה של חשיבה. לעומת, למשל, החשיבה של המזרחי, או של הרב סולובייצ'יק, שאומר מדינת ישראל זה לא גאולה, זה משהו טוב. אולי זה קשור לגאולה, אבל אנחנו לא מבינים בזה. מה אומר החזון איש? מה אומר הרב שך? אומר אותו דבר. כן, מדינת ישראל, זה טוב שיש מדינה. לפעמים זה טוב, כי זה עוזר לקדם תקציבים, לעשות משהו וכו'. כן, יש ביטחון. דברים כאלה. כן? אז כך שבעצם המזרחי והגודה מאוד קרובים זה לזה, והרב קוק והרבי מסתמר קרובים זה לזה. כך שהקו העובר בין השיטות איננו בין ציונות ללא ציונות, אלא בין יחס אל ההיסטוריה כמשמעותית או כלא משמעותית. מה? הם אומרים אותו הדבר. הם אומרים מדינת ישראל היא מלכות, ושניהם מסכימים מזה. כלומר, יותר מזה, גם הרבי מסתמר מסכים שהמאורעות ההיסטוריים הפוליטיים הם בעלי משמעות תורנית. רק שזה משמעות שלילית במקרה שלו. הוא אומר מדינת ישראל זה טרייף. אבל למה? כי זה באמת מעכב את הגאולה, לפי שיטתו. נכון? לפי הרב קוק, מדינת ישראל זה קודש קודשים, כי זה הגאולה. אז הם חושבים באותן תבניות מחשבה, אתה מבין?
כן, אבל איך זה מתחבר?
זה לא מתחבר, הם אומרים הפוך. מה אתה לחוץ? אתה רוצה דווקא לחבר דברים? לפני כן היית פסימי, עכשיו אתה אופטימי בכוח. כן, מה אתה אומר?
קצת לפני הגירוש מגוש קטיף, אחד מהסטיקרים והרגלים שהתנופפו שם זה השם הוא המלך.
נכון.
וישנם רבנים כאלה ואחרים שיש להם כל מיני תזות למדינה יהודית אחרת, לכאורה, מדינה יהודית.
נכון.
כל אלה בעצם, כל תיגע על המדינה, אומרים שהשלטון שישנו היום הוא לא בסדר, מה הם רוצים לומר בזה?
מה שהסתתר מאחורי הסיסמה של השם הוא המלך, כל אחד מכניס בזה מה שהוא רוצה. אבל זה ברור שהיוזמה הייתה יוזמה חרדית מאחורי זה. כן? של אי הכרה בתקפות של מדינת ישראל. בגלל חילוניותה. לא, לא, לא. הסטיקר השם הוא המלך, או החולצה השם הוא המלך, זה לא סתמר. זה אגודה. כלומר, זה הכיוון החרדי הקלאסי של בני ברק, שאומר שמדינת ישראל, כיוון שהיא חילונית, היא פסולה. אבל אם היא תהיה דתית, זה יקשר. לא מצד היותה מדינה, אלא מצד מצד קידום קיום המצוות שבה. ראיתי? אני מסביר. פעם שאלו את אחד מחברי הכנסת של אגודת ישראל, חבר הכנסת רביץ, מה הוא אומר על הכנסת. מה זה בשבילו הכנסת? חבר כנסת, עוד. הוא אמר, בשבילי הכנסת זה כמו ועד בית. בוועד בית, אני לא מדבר על אידיאולוגיה. אלא מה? יש מדינה, צריך לנהל, אז בואו נסדר את זה, שיהיה על הצד הכי טוב. משהו כזה. בדיוק כמו שהיו חברי פרלמנט חרדים בסיאם של פולין. כן, אותו דבר. בסדר, שינסו. מי שאומר איך מדינת ישראל צריכה להיראות, זה בערך... אני לא יודע, יש גם ניסיונות להפוך את זה לכוח פוליטי. כל אחד מנסה. אני חושב שכל אדם במדינה שיש לו עמדת השפעה, מנסה לבנות את המדינה לפי איך שהוא מביא. אני לא יודע, תבדוק כל אחד. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אני יכול בבקשה לקרוא את הדברים שלו? זה לא דברים שלי. מילא אם זה הדברים שלי, אתם יכולים להפריע, אבל זה דברים שלו. בוקר טוב לרב ולתלמידים, ולתלמידיו. לא, סליחה, ותלמידיו. מאוד מפתה לחשוב, אתה יודע שאחרי הנקודה שמים רווח. טוב. מאוד מפתה לחשוב שמשיח זה תהליך. אז למה זקוקים למלך? במיוחד שהוא יהיה כמו קישוט. אומר הרב קוק, מאחר וכל התקוות של האומה במשך הדורות המרובים של הגלות היו מחוברים למשפחת בית דוד, זה לא יהיה יפה לקחת את זה מאיתנו. כן? כלומר, זה, תמיד אמרת, כשיבוא משיער, בן דוד וזה, אז מה, אתה בסוף תגיד, אין, לא יפה. איפה כל התקוות? כן, מה אתה אומר? אפשר לומר. טוב, ובכן, יש פה עוד שאלה. שלום הרב, שאלת קצת שמאלנית. טוב, נראה את השאלת שלך. אם להביא להצלחת העולם תלוי בנו, כלומר, שהנברא יצדיק את קיומו, ולכן אנחנו צריכים להביא את הגאולה וכוחותינו ובמאמצינו, להקים מדינה, לבנות את בית המקדש. מה לגבי השלום? למה רק הוא יביא השלום? האם זה הצד שהרמב"ן צודק? תודה. שאלה מעניינת. לא יודע למה זה שאלה שמאלנית, אבל השאלה היא אמיתית. הרי אנחנו אומרים, בעקבות אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום על עד, נכון? עכשיו, השואל כאן מתכוון לאמירה פסימית שלי בשיעורים אחרים. בעקבות דבריו של הרב אשכנזי. שהרי הביטוי עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו, הוא ביטוי פסימי. זה בא להגיד, אני לא מסוגל, אז שהוא יעשה. כן? זה דבר מאוד לא פשוט. מצאנו את זה אצל יוסף ואחיו. כן? יוסף ואחיו רבו, בסוף עשו שלום. אם עשו שלום, זה סימן שהשכינה ירדה לארץ. משהו קרה שמה שאפשר להם להתחבר. אז לכאורה אנחנו אומרים שהשלום בנקודתו האחרונה היא צריכה התערבות של הקדוש ברוך הוא. כן? אני לא מבין למה זה שאלת שמאלנית, אבל מה? שלום ושמאל. כן, אבל הוא אומר שיש לו שאלת. הוא אמר שיש לו שאלת, זה אני כבר לא כך ברור לי. אבל אז האם זה אומר שיש צד שבו הרמב"ן צודק? כן, יכול להיות שזה הצד. אבל שוב, אפשר להבין את זה כמו הרמב"ן או כמו הרמב"ם. מה זה שבסוף הקדוש ברוך הוא מתערב? שזה דורש, שזה מהפכה. מהפכה בטבע נפש האדם. שזה לא דבר מובן מאליו. כלומר, זה שבני האדם לא עושים שלום ביניהם, זה כנראה בגלל שטבע בני האדם הבסיסי הוא המלחמה. כן? אנשים... זהו, אצל היהודים אנחנו רואים שיש נטייה של אהבת השלום. זה דבר חדש בהיסטוריה. שלמשל, אצל רוב בני אדם יש תאוות רציחה, והיהודים לא אוהבים לרצוח. נכון? כשאנחנו הורגים, זה רק בגלל שאין ברירה. משהו מעניין. יש משל, יש מוסר, נקרא המוסר הנוצרי. שמעת על זה? שמעת על המוסר הנוצרי?
לא.
המוסר הנוצרי אומר שאלימות זה רע. ושצריך לעשות רק אהבה, חסד, חמלה, רחמים. מי במציאות של ההיסטוריה הצליח לממש את המוסר הנוצרי? רק היהודים. זאת אומרת, היהודים הם היצרנים של המוסר הזה, והם הנאמנים לו. בסדר? אז לא יודע, זה נותן איזה נקודת תקווה, לא?
בכל זאת. מה מסתם ראשית?
אצל היהודים? מה? מאז שקמה הנצרות הם אומרים את זה. זה הבסיס של הנצרות. כן, בבקשה. כן, דבר.
למה צריך לעשות, עושה שלום במרומיו? זאת אומרת,
הקדוש
הוא גם צריך לעשות שמה שלום?
הוא כבר
עושה. למה צריכים שמה שלום?
בין אש למים, בין גבריאל למיכאל, שגבריאל כולו אש, ומיכאל כולו מים, והקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, שמיים, אש ומים. ואחדות הערכים. כן. אירופה הנוצרית היא כבר 70 שנה היבשת שעושה מלחמות בעולם כולו, מחוץ ליבשת. כן, מה עוד? בסדר. מה? תשמע מה קורה במלי, לוב, אריתריאה ועוד. כן? אפגניסטן, פקיסטן, ישראל, סוריה. זה דרך אחרת, כלומר יש דרך נקייה, יש דרך ברברית. יש אציל ששולח אחרים לעשות את הבלגן. כן. כן, מה עוד? טוב, אפשר להמשיך? איפה היינו? אז הוא אומר, כן, אני קורא למשיח. בר נפלה, דכתיב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. מה זה סוכה נופלת? למה לא תגיד בית דוד הנופל? כן, הרי בדרך כלל הביטוי שמתאר את השושלת של המשיח, בתנ"ך זה נקרא בית דוד. סוכה זה דבר ארעי, בית זה דבר של קבע, נכון? אומר המהר"ל. אם היה כתוב בית הנופל, או בית דוד הנופל, אז כשבית בנוי, אם הוא חרב זה כבר לא בית. אם בונים אותו בחזרה זה בית אחר, נכון? כלומר, זה היה אומר שאין בעצם רציפות בנצח לבית דוד. אבל סוכה, אומר המהר"ל, סוכה זה מלכתחילה על מנת לפרק אותה. לכן כשהסוכה נופלת ובונים אותה בחזרה, זו אותה הסוכה. כן? זה כאילו, כלומר, יש כיסא מתקפל. לפעמים הוא מקופל, לפעמים הוא פתוח, זה אותו כיסא. לכן, אומר, דווקא זה שזה סוכה נופלת, זה מראה על נצחיות בית דוד. ולכן יש מספר הפלות, כלומר במהותה זו סוכה שנופלת מספר פעמים, וזה מסביר מדוע זה לשון רבים, בר נפלה.
למה סוכה
נפלה
לשון
סכך? סוכה זה משון סכך.
סכך זה כאילו האידאה.
זה יכול להיות, כן, אבל הסכך זה דבר שמפרקים גם כן.
מתחדש.
מתחדש, אבל מפרקים, זאת אומרת כל הזמן יש מחדש. גם כשזה נופל, זה אותה הסוכה. כבוד הרב, האם עושה שלום עם רומיו לא מציין שגם במרום יש מלחמות וצריך התערבות השם כדי שיהיה שם שלום? כן, למשל בין גבריאל לבין מיכאל. גבריאל כולו אש, מיכאל כולו מים. והקדוש ברוך הוא עושה ביניהם שלום, וזה נקרא שמיים, אש ומים. בוקר טוב הרב היקר. איך הרב אומר שהשכינה ירדה אצל האחים עם יוסף? כי הרי זה נעשה בירידה לגלות, וידוע שבגלות השכינה בהסתר פנים. אז תסביר לי, כי לא הבנתי. אנוכי ארד עמך מצרים. אנוכי זה שכינה. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. כבוד הרב, אז מאיכן הגיעה הדעה הרווחת בעם שהמשיח מגיע בפתאומיות? זה דעה רווחת, והיא באה משתי סיבות. א', כי הצרות של הגלות הפכו את האפשרות של הגאולה לדבר כל כך לא סביר, שהיה אפשר לחשוב על הגאולה רק במובן ניסי. שתיים, כי זה גם נכון, כלומר אין מניעה שהתהליכים, אמנם הם תהליכים אבולוטיביים, אבל יחד עם זאת הם מביאים בעסך הדעת את המשיח בפתאומיות. כמו שכתוב, פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. כן. טוב, זה הכל להיום. שלום.